גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. פרק 324, בפרק זה שלוש שיחות עם אנשי חברת פריוריטי שפיתחו תוכנות לניהול לעסקים, לבתי מלון ולבתי ספר. מפתחי התוכנות יספרו עליהן ועל הדרכים שבהן הן פותחו ובהן הן פועלות. על כל אלו בפרק זה, לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. חברה אחת עם הרבה פריוריטי שיש בה תוכנת ניהול שפיתחה את תוכנת משוב לבתי הספר וגם לניהול בתי מלון.
אם זה רשת אופנה, בעצם היא צריכה לדעת מתי להזמין סחורה, מתי הסחורה הולכת להיגמר. הרי אתה לא רוצה לראות שבעצם החולצות האלה שאתה מוכר אותם הכי הרבה נגמרה לך הסחורה, ואלה שאתה מוכר הכי מעט, אלה הזמנת עוד סטוק שמספיק לך עוד שלוש שנים ועכשיו אין לך איפה להחסין.
בבית הספר וביום יום מתקבלות הרבה מאוד החלטות. אפילו החלטות של תלמיד, באיזה מקצוע להשקיע יותר, באיזה אופן להשקיע, איך לעזור לו, איזה תוכנית תוספתית לתת לו. וכדי לקבל את ההחלטות האלה צריך לראות את הנתונים. יש תוכנית של שעות פרטניות, היא הועילה, היא לא הועילה, למי, כמה להשקיע. ומסתבר שבבתי הספר, לפחות לפני 20 שנה, לא היה בכלל כלי כזה. היום הוא ישנו.
קודם כל, כיתתנו רגליים. פונים לכל סוכני הנסיעות באשר הם. ממציאים ממשק ואומרים להם, בוא נתחבר. מה היתרון של החיבור ממשק הזה אליכם? האם תוכלו למכור יותר טוב אם תעמדו בחשיפה טובה יותר למחירים של המלון?
שלום לסגיב גרינשפן, מנכ"ל חברת התוכנה פריוריטי, שלום לך.
שלום רמי, תודה שהזמנת אותי.
אתה מארח אותי אצלך, אבל תראה, אני רגיל שפריוריטי מקדם אותי בתור למטוס.
בשדה תעופה.
כן. אצלכם פריוריטי זה קדמה טכנולוגית לניהול חברות.
נכון, אז באמת פריוריטי במקור, במקור השם התחיל מניהול ייצור ו... תורים ואיך מתעדפים משימות בתוך ייצור, אבל אנחנו מזמן כבר לא כאלה. חברה מאוד ותיקה, החברה הוקמה לפני 37 שנים, טרם זמני.
כן, זהו, נראה לי, אתה יודע, אתה קצת, אתה לא נראה יותר מ-37, אבל אני מניח שאיכשהו השתלבת בזה.
אני בן 51.
זכינו.
והיום בעצם פריוריטי פועלת בארבעה קווי פעילות, נקרא לזה. אנחנו בסוף חברת תוכנה, חברת מוצרי תוכנה, אבל ארבעה סוגי פעילות.
אז זהו, אז כשאתה מדבר על, בוא נגיד, ליבת התוכנה שלכם זה מה שנקרא ERP, תן על זה מילה וחצי או קצת יותר, או משפט ורבע.
אז ERP בעצם זה תוכנה לניהול חברות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נותנים כלים לחברה לנהל את הכספים שלה, וכשזה חברות גדולות ותתי חברות וחברות בנות, ניהול כספים זה ניהול מורכב. בעצם סמנכ"ל הכספים, מנהלי הכספים, מנהלי חשבונות, כולם עובדים על התוכנה שלנו. שם נכנסים בעצם כל ההזמנות, מחירות, כל זה, וזה בעצם מה שמייצר גם את הדוחות למס הכנסה.
כלומר, במובן מסוים זה תוכנת מלאי, אם אני יכול להסתכל עליה ככה, שזה לא דבר פשוט, היא צריכה להיות, ותן לי לנחש, לפני שאמרת לי, יש בה הרבה מאוד סממנים של שימוש בבינה מלאכותית, זאת אומרת, במה שנקרא ענן גדול.
אז יש שם באמת, תכף ניכנס לעניין ה-AI, אבל באמת יש שם ניהול כספים, ויש שם ניהול מלאי, ויש שם ניהול רכש, ויש שם ניהול מחירות, ואם בעצם יש לך מחסנים, מה שנקרא מרכזים לוגיסטיים, מי שמכיר את כל הבניינים הגדולים האלה בלי החלונות, זה מרכז לוגיסטי, או בקיצור מרלוג, אז ניהול המרלוג בפנים, איפה מאחסנים, איך מלקטים משם סחורה, בעצם איסוף הסחורה כשמגיעות הזמנות, כל הדבר הזה ביחד, כולו ביחד נקרא ERP. עכשיו, אנחנו, יש לנו 10,000 לקוחות בישראל, מעל 10,000, מחברות קטנות ועד חברות גדולות, חברות בנייה גדולות, הרבה חברות תעשייה, חברות טכנולוגיה, כל זה ERP, זה
כשאתה פן צריך, אחד. כשאתה צריך לתת שירות לכולם, ויש לך, לפי מה שהסברת מקודם, יש לך גם רשתות כמעונאיות, כמו למשל, אני יכול להניח שזה רשתות מזון, בגדים, נעליים וכל מה שקשור
לצרכנות. אנחנו לא במזון, אנחנו ב...
אוקיי, צרכנות מסוג אחר. יש בתי מלון ויש דברים שקשורים לחינוך. בסוף כולם מתחברים ל-ERP, אבל לפני הסוף אתה צריך הרבה מאוד אנשים שמבינים בתחומים האלה. זאת אומרת, זה שתמכור, אני יודע, לרשת בגדים את ה-ERP לוחסן פריוריטי, מישהו צריך לשבת איתם ולהגיד להם, חבר'ה, עושים א', ב', ג', ד'.
זה נכון. אז באמת, בכל אחד מהענפים, יש גם ERP, אבל באמת סביב רשתות כימונאיות, שזה הרבה מזה רשתות אופנה, אבל לא רק אופנה, גם כימונאות אחרת שהיא לא מזון. יש לנו אנשים שבאמת מאוד מבינים בכימונאות, מבינים איך אנחנו קולטים סחורה, איך מפיצים אותה לחנויות, איך אנחנו מעדכנים מחירים, איך עושים מבצעים, מה עובד, מה לא עובד.
סגיב, פה אתה צריך לעדכן תוכנה בכל פעם, משום שאם אתה מוכר, בוא נגיד, אם ניקח את הרשת שנמצאת לך פה מול החלון, שזה בכלל קשורה לאלקטרוניקה, אין לה שום קשר בוא נגיד, למוצרי גינה, אם במקרה, או כלי גינה, אז כאן אתה צריך לעשות ממש הפרדה. עכשיו, איך עושים דבר כזה? זאת אומרת, איך אתה מתאים את התוכנה לכל אחת מהכימונאיות האלה?
זאת שאלה מצוינת. אז תראה, יש דברים שהרבה אנחנו מנגישים כלים ללקוח הסופי. בסדר? אנחנו נותנים להם אפשרות להזין מחירים, אנחנו נותנים להם אפשרות להזין מבצעים, אנחנו נותנים להם אפשרות להזין הזמנות רכש, אבל בעצם הם את התוכנה, הם מתפעלים בעצמם. אנחנו מנגישים כלים ואומרים להם, הנה, זה התהליכים העסקיים שלכם, ככה אתם בעצם משתמשים, הנה התהליכים העסקיים שלכם באים לידי ביטוי בתוכנה, ואת זה אנחנו עושים בפעם הראשונה כשהם קונים את המערכת, וזה מה שנקרא תהליך ההטמעה. תהליך ההטמעה זה בעצם להתאים את התוכנה שלנו לעולם התוכן שלך, ואז הם בעצם לוקחים את זה משם ומתפעלים את זה בעצמם עם האנשים שלהם.
הם שמים את הדאטה של הקודים של מרכיבי הדיגיטל, של מרכיבי הקוד של כל מוצר נניח, אבל יש כאן עוד הרבה יותר מזה, כי אתה גם צריך, אתה יודע, העולם היום יושב הרבה מאוד על כוכבי איכות. נראה לי שגם את זה צריך לדחוף לשם באיזושהי צורה.
נכון, זה, גם זה נכון, ולגבי השאלה שלך לגבי AI ובינה מלאכותית, אז גם פה נכנס בינה מלאכותית בהרבה מאוד דברים. למשל, בוא ניקח דוגמה, תהליך של, כמו שאמרנו, במרכז הלוגיסטי יש אנשים שצריכים להסתובב במדף, כשאתה קונה מהם באונליין מגיעה הזמנה, ועכשיו צריך מישהו ללכת בתוך המדפים ולהגיד, הנה, אני צריך לאסוף את הפריט הזה מפה ואת הפריט הזה משם. בעצם יש עכשיו בינה מלאכותית שאומרת, בוא ננסה לו את המסלול הכי קצר והכי יעיל בתוך המרכז הלוגיסטי, כדי שהוא לא יצטרך ללכת הלוך חזור, הלוך חזור מכאן לשם זה, אלא נתווה לו את זה בצורה פשוטה. אם זה רשת אופנה, בעצם היא צריכה לדעת מתי להזמין סחורה, מתי הסחורה הולכת להיגמר. הרי אתה לא רוצה לראות שבעצם החולצות האלה שאתה מוכר אותם הכי הרבה, נגמרה לך הסחורה, ואלה שאתה מוכר הכי מעט, אלה הזמנת עוד סטוק שמספיק לך עוד 3 שנים, ועכשיו אין לך איפה להחסין. אז בעצם המערכת שלנו לומדת את ההתנהגות של כמה הרשת מוכרת בכל חנות.
כלומר, היא צריכה גם ללמוד מה שנקרא התנהלות צרכנים.
התנהלות צרכנים, חד משמעית. היא עושה את זה לפי קצב מחירות. אתה בתור כימונאי אומר לה, אני לא רוצה לרדת פחות ממשהו שאני מוכר ביומיים, ואני לא רוצה שתעשה לי יותר מקצב של שבועיים. כאילו סטוק שיהיה לי יותר משבועיים, ועכשיו המערכת לבד מודדת את הקצב התקדמות, ולפי ה-AI, לפי הבינה המלאכותית, יודעת בדיוק כמה להזמין מכל דבר כדי שזה יהיה אופטימלי.
בוא תקח אותי להתחלה. איך מפתחים תוכנה שכזאת? כי דיברנו בהתחלה שלכאורה זה מחסן, אבל זה לא מחסן חכם, זה אפילו, זה הרבה יותר ממחסן חכם. אז בוא תיקח אותי לשם.
תראה, בסוף לפתח מערכות מורכבות...
הגעת ישר לסוף, ביקשתי שתיגש להתחלה, כן.
מערכות מורכבות כמו שלנו, גם בניהול בתי מלון, וכמו שאמרנו, אנחנו מנהלים היום 95% מבתי המלון בישראל ובעוד 36 מדינות. או ניהול רשת קמעונאית, או ניהול פדגוגי של בתי ספר, בסוף... זה תהליך שנבנה לאורך זמן. אתה מתחיל ממשהו שהוא יותר קטן, בונה מוצר למלון אחד בסיסי או לבית ספר אחד, וככה לאט לאט אתה מתחיל לעבור לעסקים או לחברות יותר ויותר מורכבות.
אוקיי, זאת אומרת, אתה מאפשר לחברות להכניס את קוד המוצר שלהם לתוך איזשהו מנגנון, מנגנון פעיל, ואז התוכנה יודעת לאתר אותו בכל מקום שבו הוא נמצא בעצם. עכשיו, כשאתה לוקח את זה, כמו שאמרתם, לתחום של חינוך וניהול בתי ספר, יש לך שם המון דברים, וזה עוד לפני שנגענו בצרכנים הסופיים, שזה התלמידים בעצם. מה יש שם?
אז בעצם זאת בעצם תוכנה שנקראת משוב. אנחנו בפריוריטי רכשנו את משוב, קנינו את החברה. מי שהקימה את זה זה דוקטור מירה מאירי, הייתה מורה, הייתה מנהלת בית ספר כדורי. היא מתוך הבנת הצרכים בנתה איזושהי תוכנה. בהתחלה נתנה אותה לבית ספר אחד, שניים. היום אנחנו ב-1800 בתי ספר בישראל.
עכשיו, כשאתם עושים את העבודה מול הלקוחות, לקוח קנה את התוכנה, קנה או שכר, איך זה עובד?
אפשר לקנות ואפשר לזכור.
זו מערכת מוטמעת, זאת אומרת, אתה רואה פיזית יחידות קצה, או שזה תוכנה בתוך המחשב?
אז זה מאוד תלוי. אם זה תוכנת ERP, כמו שאמרנו, ניהול כספים, רכש, מלאי, לוגיסטיקה, אתה לא רואה שום דבר אם זה רץ בענן שלנו.
אוקיי.
ואז כל מה שאתה מקבל זה כמו שאתה שם, כמו שאתה כותב גוגל, אתה כותב את הכתובת של המערכת, נפתח לך בתוך דפדפן אינטרנט, נפתח את התוכנה, אתה עושה לוגין, עולים המסכים, ושם אתה מתחיל לעבוד.
ואתה נכנס. בשלב הזה, הלקוח הקצה, כשאתה יושב איתו על אפיון התוכנה, מה אתה מבקש ממנו?
בעצם זה תמיד מתחיל באפיון התהליכים העסקיים שלו. זה מתחיל מתהליך של סקר מערכת. אנחנו באים, המומחים שלנו, אם זה מומחי קמעונאות, אם זה מומחי בתי מלון, אם זה מומחים של ERP, באים, עושים סקר מערכת, מסתכלים על כל התהליכים העסקיים, מבינים ממש את הביזנס של הלקוח, מה הוא עושה, איך הוא עובד, מי האנשים, מי הפונקציות, ממש עושים מיפוי מאוד מקיף של המערכת. אם זה חברה גדולה, זה גם יכול לקחת כמה חודשים. אם זה חברה יותר קטנה, זה יכול לקחת מימים עד שבועות, תלוי במורכבות. באים, ממפים, ואז בעצם אנחנו כותבים אפיון, ממש כותבים אפיון, או ממפים את הארגון, ממפים תהליכים עסקיים, אומרים לו, ככה המערכת הולכת להתנהג, גם כן מראים לו הדגמות של איך זה ייראה בתוך המערכת שלנו, וברגע שמסכימים על האפיון, הולכים לתוך תהליך ההטמעה, מפתחים, מחזירים את זה אליו, לפעמים צריך להסב נתונים, בסדר, להבין נתונים מהמערכת הישנה, לתוך המערכת החדשה, למשל כספים. אתה לא יכול להחליף מערכת ולמחוק את כל ההיסטוריה שלך, אז עושים יבוא של הנתונים הכספיים הרלוונטיים, עושים יבוא של תנועות המלאי הרלוונטיות, כי שוב, החברה לא נפתחת היום, אלא החברה כבר רצה וקיימת, מעבירים נתונים, עושים הדרכות לאנשים הרלוונטיים ועוברים לעבוד במערכת שלנו.
אני על השאלה האחרונה, כי אנחנו על הקצה. אבל תראה, כשאתה מנהל רשתות בגדים, אוקיי?
כן.
יש שם לא מעט תחרות. כמה אתה שומר על מה שנקרא הבטחת, או כמה אתה מקפיד על מה שנקרא הבטחת מידע? כי זה נראה, אתה יודע, כשאתה מחבר, יש לך רשת אחת ועוד רשת מצד ימין. מתחרות אחת בשנייה.
אז קודם כל אני יכול להגיד לך שהם יודעים, הם יודעים על המתחרים שלהם לא פחות טוב ממה שאני יודע עליהם.
אוקיי.
אנחנו מאוד מקפידים, אנחנו לא חושפים מידע של לקוח אחר, לא תהליכים עסקיים, לא מחירים, לא שיטות עבודה.
אבל יש מה שנקרא הגנת הצרכן באיזושהי תוכנת, איך נקרא לזה, שמונעת זליגת מידע מסחרי מאחד לשני?
לא, זה משהו שהוא עוד יותר. אנחנו מבחינת הבטחת מידע ממש, יש תקנים מאוד מאוד מחמירים, מי שמכיר איזו וסוק, זה תקני הבטחת מידע, ואנחנו עומדים בתקנים בלבל אירופאי ואמריקאי, בתקנים הכי מחמירים, באים כל שנה, עושים לנו חקירות שתי וערב.
FBI.
וממש, ורואים שבאמת אין שום, אין שום סכנה ממשית לזליגת מידע. אני מקווה שאני לא עושה לעצמי מזל רע.
לא, זה בסדר, תשמע, בכל זאת, הזמנת אותי לשאול אותך את השאלה הזאת, אז באתי. שגיא גרינפמן, תשמע, זה פשוט מרתק. נראה לי ש, איך אומרים, לענפים של חברה מהסוג הזה אין ספור. נסיים בכך, תודה רבה לך.
תודה שהזמנת אותי.
שלום דוקטור מירה המאירי, מנהלת תחום חינוך בחברת התוכנה פריוריטי, שלום לך.
שלום רב.
בואי נטיל פצצה, את זאת שפיתחת את תוכנת משוב. זאת אומרת, אם להורים יש טענות, אז לפחות עכשיו הם יודעים למי ללכת. לפחות זה. מה התוכנה הזאת עושה?
בוא נגיד שאם להורים יש טענות, היום הם יכולים לבסס אותן, כי המידע יכול להיות בידיהם. Okay. משוב זה ראשי תיבות של מיידיות, שקיפות ובקרה.
Okay.
הרעיון הוא שכל המורים ואנשי הצוות החינוכי, בכל פעילות שהם עושים בבית ספר, הם מתעדים אותה לתוך המשוב.
Okay.
מה הם לימדו בשיעור, איך התלמידים התנהגו, ציונים, מערכות, עבודות, פעילויות חברתיות. והפואנטה היא שהמידע הזה כמו בפאזל רב-ממדי בעצם נאסף למקום אחד ומוצג כדוחות מעובדים רק על פי הרשאה. חשוב לי להדגיש שבשום פנים ואופן המידע הוא לא נגיש לכל. אפשר לגשת אליו רק עם הרשאה מתאימה.
וקצת מעקר מתוכן את השיר מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי, נכון? כי אתה יכול לראות את זה בעצמך, אתה לא צריך לשאול את הילד.
אתה יודע, אומרים על זה, אני לימדתי, אין פירושו אתה למדת. המשוב יציג את מה שהמורה לימד. מה הילד למד, כנראה היה צריך לשאול אותו עדיין.
הבנתי, אנחנו הולכים לדבר בקלישאות. אוקיי, בסדר. נראה מי יוביל בסוף, אוקיי? אני אשאיר לך בהחלט את האפשרות להשאיר לי אבק, כי אני לא, אני וחינוך ו...
לא, תראה, בתור מורה זה קל לי לדעת מה אני מלמדת, אבל בתור תלמידה אני יודעת שלא כל מה שמלמדים אותי, אני באמת למדתי.
נדמה לי שזה כאן שם אותנו בדיוק בנקודה למה קם המשוב. כלומר, את היית מנהלת של בית הספר התיכון החקלאי התיישבותי כדורי באמצע עמק ישראל, או לא באמצע, בקצה הצפוני שלו.
כפר תבור.
כפר תבור. ובית הספר הזה הוציא מתוכו לא מעט אנשים שאחר כך הפכו להיות מנהיגים ועם הרבה כאלה, אבל זה עדיין מחייב שגם ההורים וגם המורים וגם התלמידים עצמם יהיה להם איזשהו יכולת, בואי נגיד, יכולת הסתכלות והתבוננות על מה שנעשה. אם אני אניח את מה שאמרתי עכשיו בתור רקע אפשרי לכל תהליך הפיתוח של הכלי הזה. זה?
כן, כי הכלי הוא, כמו שאמרת, הוא כלי.
כן.
אבל בבית הספר וביום יום מתקבלות הרבה מאוד החלטות. Mm-hmm. אפילו החלטות של תלמיד, באיזה מקצוע להשקיע יותר, באיזה אופן להשקיע, איך לעזור לו, איזה תוכנית תוספתית לתת לו. וכדי לקבל את ההחלטות האלה צריך לראות את הנתונים. יש תוכנית של שעות פרטניות, היא הועילה, היא לא הועילה, למי, כמה להשקיע. ומסתבר שבבתי הספר, לפחות לפני 20 שנה, לא היה בכלל כלי כזה. Mm-hmm. היום הוא ישנו, וחלק מבתי הספר משתמשים בו בצורה מאוד אפקטיבית, עם תוצאות מאוד ברורות וניכרות לעין. תוצאות אפילו אני לכם מה ששאלת, שתלמיד יכול להסתכל ולהגיד, אני רואה שבמקצוע הזה קשה לי, ואני רוצה להציב לעצמי יעד, ובואו נראה ביחד מה אנחנו עושים, ומה אני מקבל, ואיך אני מקדם את היעד שלי.
אוקיי. זאת אומרת, ההתנסות האישית הפכה פה להיות, איך נקרא לזה, המכשיר הכי משמעותי בצורך שבביצוע, פיתוח התוכנה הזאת.
כן, צורך אבל בנתונים, לראות אותם.
נתונים את יכולה גם לראות על נייר. לתוכנה הזאת יש יותר קישוריות מאשר למשבצות, על נייר משבצות לכל אורך הבלוק. מאיפה התחלת?
אתה בדיוק צודק. מה שאמרת כאן זה בדיוק הפואנטה. אני התחלתי מזה קודם כל שאני מגיל 24, היום אני בת 62, זה לא מעט שנים. כל השנים האלה במערכת החינוך, בכל התפקידים. הוראה, חינוך, ריכוז מקצוע, ניהול, הכשרת מנהלים ב-18 שנים האחרונות. ולכן זה המקור שלי. המקור שלי זה השדה. והתחלתי בדיוק מהחוויה של קושי בלדעת מה קורה בתמונה הכללית. בית ספר מתנהל ככה שמורה נכנס לכיתה, סוגר את הדלת, ואין לדעת מה קרה בפנים. ובכיתה של תלמיד זה קורה בין 30 ל-40 שעות בשבוע. עכשיו, נכון, אנשים כתבו על דף או לא כתבו, אבל הדף נשאר אצלם. הפואנטה כאן שתתאר לך איזשהו פאזל ענק, רב-ממדי, כל מורה יוצא משיעור, מכניס פנימה את המידע של מה שהתרחש באותו השיעור, והחוכמה של התוכנה, זה הפואנטה גם הטכנולוגית, היא מאבדת את המידע, מסננת אותו ומציגה אותו בייצוגים מאוד נגישים וברורים והתראות ומקרי קצה ועוזרת לאנשי הצוות לראות ולקבל החלטות מבוססות.
זה היום, פעם זה נדמה לי המקום היחידי שבו מורים היו רשאים, לוחסן יכולים להתבטא, היה במין מגזין שנקרא הד החינוך, וההד הזה כבר איפשהו נעלם. ממה, אם את מתחילה משם, אז איכשהו את צריכה גם לעשות סריקת קיימות, זאת אומרת להבין איפה הבעייתיות. יכול להיות שזה במילוי השאלון, לא השאלונים, הדפים, יכול להיות שזה, אבל זה עדיין נשאר אותו דבר, זאת אומרת המורה צריך לסמן מספרים, כוכבים, משולשים או סימנים ליד כל תלמיד, ובאיזשהו מקום שיקול הדעת נשאר, אני חושב, או המרכיב העיקרי, או ה-50% לפחות מתהליך מסירת הדוח היומי, השעתי, השיעורי, לתוך המשוב.
גם וגם. זאת אומרת, בוא נגיד קודם כל שלשיקול דעת ולמגע של המורים עם התלמידים, ולהיכרות האישית יש משקל.
כלומר שהנתונים שאמרתי לך זה נכון, 50-50.
אני לא יודעת אם 50-50, לא מדעתי את זה. אוקיי. אבל כן, אני לא הייתי מבטלת את תפקיד המורה, ואומרת זהו, יש תוכנה שהיא תקבל את ההחלטות, שהיא תמיין את התלמידים, שהיא תעשה הכל. לא, יש הרבה מקום גם להיכרות אישית וקשר ודיבור. אבל הדיבור הזה יהיה מבוסס באמת על נתונים ועל מה שקורה, כי אם אני הייתי מחנכת, וזה הקטע של הצורך, ואני רוצה לדעת למי מהתלמידים לקרוא לשיחה, מי זקוק לעזרה, את מי אפשר לקדם, ולא לחכות לעוד 3 חודשים לתעודה, הייתי צריכה להתחיל לרדוף אחרי המורים ולשאול אותם מה קרה, מה היה, מי נראה לך, מי לא נראה לך. והיום למעשה המאגר המידע הגדול והעשיר הזה מקפיץ לי את התופעות, ואם אני אלך איתך צעד אחד קדימה, אז המטרה שלנו היום היא לא רק להסתפק בזה שהמורים ואנשי הצוות רואים את המידע שמוגש להם, אלא אפילו להקפיץ להם באמצעות טכנולוגיות חדשות, גם של בינה מלאכותית, המלצות, תופעות ועוד דברים שאולי העין לא ראתה. אבל בסוף, מה לדבר עם התלמיד, איך לעשות, וההחלטה הסופית היא החלטה אנושית.
יש הרבה לפני זה תצורות עבודה, כי את יכולה להסתכל על זה כעל טור ושורה, כלומר טורים ושורות, ואז בטורים למעלה לכתוב כותרות, כלומר שם התלמיד, כיתה, ואז שיעור, ומה נעשה בשיעור, שאני יודע, האם ניתנו עבודות, ואם התלמיד עבד, כלומר זה טור ארוך של מקומות למילוי. בית הספר יכול לקחת את זה ולהכניס לשם איזה דברים שהוא רוצה, או שזה כבר קיים לו שם הכל, והוא בעצם, לא ידעתי שאפשר גם להכניס איזה אוכל התלמיד הביא לשיעור.
שאלה נהדרת. אז לגמרי, יש הרבה מקומות בתוכנה שהם פתוחים לחלוטין, וזה הראשון שבהם. זאת אומרת, ההחלטה על מה אני מסתכל, את מה אני מתעד, היא החלטה של בית ספר. אני אתן לך דוגמה שיש בתי ספר שעובדים יותר על פי העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית, וטבלת ההזנה שלהם בנויה מחמישה פרמטרים שהם חיוביים, נוכח, משתתף, פעיל, מסייע לחבריו. ויש בתי ספר שההסתכלות היא יותר הסתכלות נגטיבית. לא הכין שיעורי בית, לא הגיע בתלבושת.
זה מגזרי או שזה...
לא, זה לא מגזרי. תראה, רוב בתי הספר, בוא אני אגיד לך ככה, ב-2005, כשעלינו לאוויר, המחקר הראשוני שעשיתי היה, הייתה אז תוכנה מנבס של משרד החינוך, מנהל בית ספרי. ושם היו טבלאות הזנה, וכל המורים בארץ חייבו להיכנס עם איזה דיסקט כזה, דיסקט רך, ולהזין, והיה שם איחור, חיסור, הפרעה, ללא שיעורי בית, ללא תלבושת, הכל לא, לא, לא. לא הייתה אפילו הערה חיובית אחת. כשאנחנו עלינו עם המשוב, הכנו טבלה שמראש יש בה שלוש עמודות חיוביות. מחמאת התנהגות, חיזוק חיובי, מילה טובה. הכנסנו את זה לשפה, לעניין שאני רוצה שכשמורה נכנס לכיתה, הוא יסתכל ויחפש בעיניים למי בסוף השיעור אני כותב מילה טובה, מי מתנהג כאן באופן חיובי, ולא לעסוק רק בניטור הבעיות והקשיים.
כלומר, המורה, מעבר לזה שהוא מלמד, הוא גם בוחן את איכויות התלמיד, או את איכויות התנהלות התלמיד. נדמה לי שאתם נתתם פה גם כלי למשרד החינוך מאוד מאוד משמעותי לבחון את בתי הספר. זאת אומרת, איזה בית ספר מתנהל על פי כללים, כמו שאת עכשיו ציינת, חיוביים, ואיזה בית ספר מתנהל על פי כללים שליליים?
תיאורטית, אתה צודק, תיאורטית, אבל מעשית, התוכנה היא תוכנה בית ספרית, הניהול שלה הוא באחריות מנהל בית הספר, מאגר המידע הוא בהתנהלות בתוך בית הספר, ולמשרד החינוך אין גישה לנתונים. המשרד רואה את הנתונים באופן עקיף, הוא בהחלט יראה שבבתי ספר מסוימים חל שיפור.
בסדר, הוא לא צריך יותר מדי גישה לנתונים, כי להתחיל לעקוב אחרי כל תלמיד ותלמיד, נדמה לי שאפילו גם בפיקוח המחוזי זה לא עובד.
נכון, זה לא תפקידו.
בדיוק, אז אבל היכולת שלו לראות, את מדברת על, בואי נגיד, שימוש בציוני קצה פעם אחת, ובתוכניות לימודים באמצע, לפני הפעם האחת הזאת. מה שאני שואל, האם משרד החינוך יש לו איזושהי אמירה בתחום הזה של ניצול בתי הספר את המשאבים החינוכיים שלו? כי זה שיש לו הרבה מאוד כאלה שעברו בהצלחה מבחנים, זה לא מספיק. אבל את זה אני לא יכול לראות כמורה שגרתי, לעומת ש... מנכ״ל משרד החינוך כן רואה את זה.
אז תראה, המנגנון פועל באופן כזה שבתי הספר מדווחים על התוכניות שהם מבצעים. זה לא משהו שרואים אותו באופן נגיד כמו אח גדול.
זה בדיוק העניין.
עכשיו, אז אם עד עכשיו, זה ממשיך להיות ככה, בית ספר דיווח שאלו הם התלמידים שלומדים למשל בתוכנית עתודה מדעית או בתוכנית אמירים או בתוכנית מיצוי ומצוינות, הוא ממשיך לדווח, הדיווח נעשה באמצעות התוכנה. אבל בית הספר מדווח, המנהל מדווח, הרכז מדווח. אוקיי. זה לא משהו שהוא משמש כמו איזשהו, נגיד, מעקב מאחורי הגב.
נירה, ברשותך, לפני שנמשיך, בואי נעשה הפסקה קצרה, כמה הודעות, מוסיקה, דקה, ואנחנו שווים לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
חזרנו, אז מאיפה בעצם התחלת?
אז אנחנו די התחלנו עם זה בבית, הבן okay. שלי למד תכנות, והוא התחיל לשחק בבית ולעשות תוכנה קטנה שעוקבת אחרי האחיות שלו, איך הן מתנהגות, יפה או לא יפה, ולדווח לנו באמצעות התוכנה.
כוכבים על המקרר, מה זאת
בדיוק,
אומרת?
בדיוק, משהו כזה. ולמעשה התכנות נעשה על ידי אנשים באמת שהם מתכנתים שגם צמחו בשטח, וכחלק מההכשרה שלו, כשהוא התחיל להבין מה הדרך הנוחה ביותר שהממשק יעבוד אצל המורים, אני מזכירה לך תקופה לא אינטרנט 2005, רוב בתי הספר בלי אינטרנט, לא לכולם יש מחשבים, מחשב אחד בחדר מורים, סמארטפון אף אחד לא חלם עליו, הוא ישב במשך חודש בבית ספר, ליד מורה, 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 וביחד איתם הראה להם איך מזינים ולמד איפה הקושי ואיך לעשות את המערכת הזאת מאוד מתאימה למורים.
כלומר, שאם היינו שמים פה את הבן שלך, הוא היה אומר, תראה, אני עשיתי כמו שאת אומרת, איך מורה אומר, אבל זה בעצם חתיכת מחקר. זאת אומרת, הוא צריך להבין, אז זה את הלימוד של זה, הוא צריך להבין איך להטמיע את זה. ואז לכל מורה יש את זה שלו, כלומר, את היכולת שלו.
נכון. תראה, כלל שהלכנו לפי מההתחלה זה מה שלא פשוט, פשוט לא יהיה. זה חייב להיות משהו שהוא דומה למה שהמורים רגילים, והוא משרת אותם ונותן להם ערך, והם לא מתאמצים עליו יותר מדי. זה לא היה לי קשה, כי אני והייתי בבית ספר מהיום הראשון של החיים המקצועיים שלי.
הייתי איזה מורה, יום יומיים כזה.
בדיוק, ולכן, וראיתי את הקשיים. ובאמת אז היה נורא נורא קשה, כי אנשים גם פחדו מהמחשב ופחדו מהאינטרנט. כשהיינו אומרים להם, התוכנה צריכה להיות על שולחן עבודה, הם אמרו, אבל השולחן שלי יש עליו המון קלסרים, אין לי מקום לשים עליו גם תוכנה. אפילו המושג של שולחן עבודה של המחשב לא היה מוכר.
אבל הם ידעו, סליחה רגע, הם ידעו מה זה מנבס.
לא, המורים לא כך ידעו, אז רק המזכירה עבדה עם המנבס. בכלל לא היה מקובל שהמורים מזינים, מעט מאוד מורים מזינו נתונים. אפילו אימייל כמעט ולא השתמשו אז. אז ההתחלה הייתה מאוד קשה.
אז אנחנו צריכים לחתור לסיום.
כן. אז היום אנחנו עם אפליקציות בסלולרי, מורה נכנס לכיתה, מיד עולה לו רשימת התלמידים, כי הטלפון יודע לזהות באיזה שעה את מי הוא מלמד, הוא מסמן צ'יק צ'אק, או בתחילת שיעור, או בסוף שיעור, והכל הרבה הרבה יותר פשוט.
והחזון?
החזון שלנו, קודם כל ברמת ההטמעה, אנחנו מאוד היינו רוצים, התסכול שלי הוא שאנשים לא מספיק נהנים וממצים ומשתמשים במה שהכלי הזה נותן להם. Okay. חלק גדול מהמורים אומנם כבר מזינים, אבל עדיין לא נהנים. ו...
זה נכון גם לגבי גלידה גולדה, אבל
נכון,
בסדר, אוקיי.
נכון.
ו...
נכון.
זה פרט אחד.
אני חושבת שרוב המפתחים סובלים מהפער הזה בתסכול, שהם רוצים שישתמשו יותר בכלי שלהם. והדבר השני הוא החזון להשתמש בכלים החדשים של הבינה המלאכותית, לא כדי להחליף את המורים, אלא כדי לעזור להם לראות ולהתמקד בעוד דברים, ואולי גם לתלמידים.
דוקטור מירה מאירי. מחברת פריורית עצמי זה תענוג, אבל נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה לך על ההזדמנות ובהצלחה. Here, as I watch the ships go by, I'm rooted to my shore. I keep asking myself why. And if there's more on the other side. As I see the friends I thought I made a little bit crazy, no, now we've outgrown one another. Asking myself why, and if there ain't just a little bit more for me, who'd care when it's time to count the cost? I keep measuring what I lost and wondering if you knew it would all wind up with you.
שלום עינב פלג כהן, מנהלת חטיבת בתי המלון בחברת התוכנה פריוריטי. שלום לך.
שלום רמי, מה שלומך?
אני בסדר, אני מקווה שגם אצלך. זה לא חטיבת, איך נקרא לזה, חטיבות המרכז או הצפון או הדרום, בדרום. מה זה חטיבת בתי המלון? זה בסוף זה חברת תוכנה.
נכון. בעצם חטיבת בתי המלון של פריוריטי הוקמה לפני שנה, כשפריוריטי רכשה את פריוריטי הוספיטליטי, והחברה מספקת תוכנה לבתי מלון, והתוכנה הזאת של בתי מלון יודעת לתת מענה לבתי מלון בניהול האורחים שלהם, מרגע שהאורח רוצה לעשות הזמנה, ועד רגע שהוא שוהה במלון, ממש עושה את צ'קין וצ'קאוט, משתמש בספא, משתמש בלובי, אולי עושה אירוע.
אוקיי.
ועד שהוא עושה צ'קאוט, נותנים לו ממש חשבונית, הוא עוזב את המלון, וגם מספרים לו אחר כך על מבצעים מיוחדים שיכולים להתאים לו.
זה אתם.
זה אתם,
אה?
כן, כן.
ממלאים לנו את ה-SMS'ים ב...
נכון, זה...
תגידי, אתם קשורים גם לנניח לחברות שהתכלית שלהן זה לאתר חבילות נופש, כמו בלי לשים פרסומות יותר מדי, אבל המפורסמת שבהן היא בוקינג.
בוודאי.
ויש עוד כל מיני אחרות.
כן, כן.
זה לא קצת נכנס לכם בין הורידים, או שזה...
זה... בעצם חלק מהורידים, זה חלק מהדם שזורם בעורקינו. בתי המלון רוצים למכור את עצמם לכל מי שמוכן למכור אותם. וערוצי המחירה האלה, כמו בוקינג, סוגריים בלי לפרסם, יש עוד כאלה אלפים, גם בארץ וגם בעולם, וגם אותם סוכני נסיעות אינטרנטיים או סוכני נסיעות מקומיים רוצים לקבל את המחירים האלה, המחירים שמשתנים כל הזמן אליהם למערכות, כדי לעשות הזמנות לבתי המלון.
כשאתם באים לפתח תוכנה כזאת, או שאתם בעצם לא הייתם מעורבים בפיתוח עצמו, אלא רק בניצול שלו?
אנחנו ממש פיתחנו את זה, מההתחלה.
מה היה? כלומר, נניח שהיה חסר מין דבר כזה, אז מאיפה התחלתם?
פונים, קודם כל כיתתנו רגליים, פונים לכל סוכני הנסיעות באשר הם, ממציאים ממשק, ואומרים להם, בוא נתחבר, מה היתרון של החיבור ממשק הזה אליכם? האם תוכלו למכור יותר טוב, אם תעמדו בחשיפה טובה יותר למחירים של המלון?
סליחה, עינב, נדמה לי שאת הלכת קדימה מדי, כי זה, כי זה שאתם מביאים ממשק, זה כבר בסדר לשלב הבא. קודם צריך להיות איזשהו, נדמה לי, משהו שלהגיד, אוקיי, זה חסר, בואו נתחיל מזה, ואז אחר כך לראות אם אפשר לממשק את זה לבתי מלון או לחברות שמנהלות בתי מלון. אז איפה, ואת אומרת שאתם התחלתם מההתחלה.
בטח.
אוקיי. אז היה חסר תוכנה לניהול חשבונות של בתי מלון או לניהול אורחים? כלומר, לניהול ידע על אורחים?
אז אני אלך באמת, כמו שהצעת, שלב אחד אחורה.
אוקיי.
פעם היו דפים. פעם היו דפים כאלה עם טבלאות גדולות שישבו בקבלה.
נכון.
והתחילו לסמן איקסים עם פסים. מתי האורח מגיע ומתי האורח עוזב. ואז הגיעו תוכנות ההיסטוריות דמויות של אקסל, וככל שעבר הזמן יותר ויותר, היה צורך להכין טבלאות של חדרים, מתי הם דפוסים ומתי הם פנויים.
Okay.
ולהפסיק לעבוד עם דפים, ולאט לאט לעבור יותר ויותר, לעבוד עם תוכנות שמכילות את ההזמנות הללו.
Okay.
ככה נוצרה התוכנה. התחלנו בעצם לבנות את התרשימי חדרים, המלאים והדפוסה. ככל שהזמן עבר, הטכנולוגיה נדרשה לתת פתרונות נוספים, כמו חשבוניות לאורחים, כמו קשר מולם בשיווק של מוצרים נוספים, ואחר כך בשלב הרבה יותר מתקדם, כשהתחילו סוכני הנסיעות לעבוד בארץ, היה הבתי המלון ממש נכנסו לכל אחד ואחד מהחברות הללו, והתחילו להתקן אותם בפקסים ובטלפונים, יש מקום, אין מקום.
יש כאן דבר שהוא, שהוא הרבה יותר אקוטי. אני חושב, אם אנחנו מסתכלים על התנהלות האורח בתוך המלון, קודם כל יש לו המון תנועה. ואני מניח שהתנועה הזאת נמדדת באמצעות הכרטיס שהוא מקבל כמפתח שלו, כמפתח לחדר, בחלק מהמקרים. אבל השאלה שלי יותר קשורה לאופן שבו יש בקרה על הפעילות. זאת אומרת, האם בסוף היום הוא עשה צ'ק-אוט, בחברה מאוד, מאוד משמעותית, אומרים לו, תשים כוכבים. גם על זה צריך להסתכל, נדמה לי.
נכון.
אוקיי.
זה מאוד נכון. המלון יודע לעשות טרקינג אמיתי של הפעילויות של האורח במלון. הוא מכיל CRM, מערכת לניהול קשרי לקוחות, שאוספת ואוגרת את המידע שהוא שהה והשתמש בכל הפסיליטי של המלון. הוא קנה קפה מסוג מסוים בלובי, והזמין שמפניה מסוג מסוים לחדר, וגם הוא אוהב טיפולי ספא, והוא רץ מראטון במראטון דבריה או במראטון ירושלים, ואז אני אוכל לאסוף עוד ועוד אינפורמציה עליו, כדי שאני אוכל לתת לו את ה...
הוא ישמח מזה שתשלחי לו מעשה לחדר, צורך העניין, או מעשה או מעשה.
הוא ישמח אם אני אשלח לו את השמפניה או את היין המיוחד הספציפי שהוא באמת אוהב אותו. אני יודעת שאני הייתי שמחה לכך.
אוקיי. ואיך זה בכלל עובד? זאת אומרת, ה-CRM הוא באמת קולט פסים מגנטיים, אבל הוא קולט, כלומר, הוא קולט באיזושהי נקודה מסוימת, אבל הוא קולט רק אותו. עכשיו, לקוח, ברוב המקרים, את מדברת על רצי מראטון, שם הם באים או לבד או עם נניח קבוצה, אוקיי? אבל חלק גדול מהאורחים מגיעים הם בעצמם, לפעמים עם משפחה, לפעמים עם בן בת זוג, ושם הממשקי האירוח הם לחלוטין שונים.
האיסוף של המידע על האורח מתבצע על ידי השימוש שלו במתקני המלון.
אוקיי.
המפתח, הכרטיס עצמו שהוא מסתובב איתו, הוא בסך הכל פותח את החדר. בעולם החדש שקיים היום, עוד מעט כבר לא יהיו מפתחות לחדרים.
כן, דרך הטלפון. בטח. לדעתי כבר היום אפשר בחלק.
נכון, בוודאי.
לא בארץ, אולי גם בארץ.
גם בארץ, גם בארץ כבר יש בתי מלון שחיברנו להם טכנולוגיות של פתיחת החדר עם הטלפון.
אוקיי.
ואז כבר הטרקינג יהיה הרבה יותר משמעותי. היום המפתח, אותו מפתח ספציפי, לא יודע מי מחזיק אותו. ולכן הטרקינג הוא דרך השימושיות של האורח במתקני המלון והחיוב של החדר.
אני אשאל גם אותך לגבי העניין הזה של איגום המידע הזה. לא כל המידע שאני נמצא במלון, אני הייתי רוצה שייכנס לאיזשהו מקום שאנשים שאני לא מכיר, או שאני לא יודע מי הם יכולים להשתמש בו. איך אתם מגינים עליו?
אז המידע באמת מאובטח בכל תקני הבטחת המידע המחמירים ביותר שיש. השימושיות מאוד מובנית הרשאות. יש לוגים, בקרה וביקורת על כל כניסה למערכת וצפייה של מידע והתייחסות למידע. וכל חיבור למידע הזה מעוגן בתקנים המחמירים ביותר. וגם כל חשיפה של אחד העובדים למידע הזה מעוגן, נשמר ורשום בתוך המערכת, כך שיש בקרה מלאה.
גם של בית המלון עצמו.
בוודאי, גם של בית המלון.
בואי ניקח לקוח פוטנציאלי, נעקוב אחריו, אוקיי? זה מתחיל בזה שהוא מחפש חדר במלון ב... אני לא רוצה אילת. אילת זה אוקיי. אבל בואי נלך למקום נניח כמו ים המלח. בסדר? את רואה בהתחלה שהוא מחפש, ואז עושים לו הקפצה של, של שירותים בבתי מלון כדי, ש, כדי שלפי זה הוא ימצא את מה שהוא רוצה?
קודם כל, כשהוא מחפש בית מלון בים המלח, והוא נכנס לאתרים ספציפיים של סוכני נסיעות או אתרים מקומיים.
את מבינה, עינב, שהשאלה כן. הייתה איפה, לא רגע, השאלה הייתה איפה אתם נכנסים לתמונה ב, 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 באזור הזה. זאת אומרת,
אנחנו כי... בכל רגע נמצאים בתמונה.
אוקיי.
כי ברגע שהוא עושה חיפוש של המחיר mm-hmm. באזור מסוים בים המלח, הוא כבר שואב את המידע מאיתנו. Mm-hmm. מי שמציג לו את האינפורמציה, אם יש מקום או אין מקום, וכמה זה עולה, מגיע מתוך המערכות שלנו.
זאת אומרת, ברגע שהוא כותב מלון ים המלח בגוגל, או בכל נתוני חיפוש אחרים,
נכון.
הופ, מישהו פה קופץ. כן. עכשיו, איך זה הולך? אתם מציעים לו מה? לפי מחירים שהוא רוצה? בכלל, איך אפשר לעקוב אחריו בשלב הזה עוד?
בשלב הזה עוד אי אפשר לעקוב אחריו. כן אפשר לשים קוקיז או כל מיני כלי פיתוח חדשים בתוך הדפדפנים, שכאשר הוא יגלוש באתרי אינטרנט אחרים, mm-hmm. הוא יקבל פופ-אפים כאלה מיוחדים של המלונות שהוא חיפש, mm-hmm. של האזור שהוא חיפש.
אוקיי. Okay.
באותו רגע, בעצם האינטרנט כאילו עוקב אחריו ומקפיס לו את מה שהוא יתעניין בו לכל אורך זמן הגלישה שלו, mm-hmm. עד שהוא ימחוק את הקוקיס הזה או האחר.
אוקיי. Okay.
ואז הוא מבצע הזמנה, ונניח שהוא מבצע הזמנה, הוא ביצע הזמנה, הוא כבר ברשות המלון שהוא ביצע באותה הזמנה.
אוקיי. Okay.
כבר יש את הפרטים שלו במלון.
ואז יש מקום שבו אפשר להתחיל להציע לו, כי אני מקבל המון, אליי למייל, מכל מיני מקומות, כדאי לך לעשות את זה ולעשות את זה ולעשות... יש מקום שכבר אפשר להציע לו, לך לדבר הזה, או יש לך קופון הנחה,
כן,
או משהו כזה?
כן, בוודאי. יש...
איפה זה?
ממש לאחר ביצוע הזמנה.
או, זהו, בדיוק. אני רוצה לדעת אם זה ממש... אוקיי, כן, שילמת, כן. לא שילמתי, מסרתי פרטי אשראי שלי.
גם אם החלטת שאתה לא מוסר את פרטי האשראי, והסכימו לך לבצע הזמנה ללא אשראי, כבר באותו רגע, מרגע שיש את הטלפון הנייד שלך, ואו המייל, כבר נתחיל לדלבר לך אינפורמציה, אם הסכמת כמובן. האינפורמציה שנדבר היא מה נמצא מסביב למלון, איזה אקסטרות אפשר להציע לך, איזה טיפולי ספא בים המלח תרצה להזמין. ים המלח במיוחד, יש שם חבילות ספא מיוחדות לפי סוגים שונים.
רגע, בואי לא נעשה פרסומות, אבל בסדר. עכשיו, אמרת לי שאתם פיתחתם את התוכנה, מהתחלה ועד הסוף. איפה היו הבעיות המשמעותיות? כי אוקיי, אני בטוח שהיה איזה בג שניים בדרך.
כן. קודם כל, החלק המשמעותי באמת בפיתוח תוכנה כזאת גדולה, mm-hmm. היא על הדעת לתעדף. לתעדף מה יותר חשוב, מה יכול להביא ביזנס למלון, mm-hmm. ואיפה לשים את הכלים המשמעותיים. החלקים הגדולים המשמעותיים הם קודם כל בפיתוח של ההתחשבנות. של הבילינגים, של ההתאמות מיסים, גם בארץ וגם בעולם. זה החלקים הקשים.
איך הוא יבצע את התשלום, או ממש ההתחשבנות עם הלקוח?
ממש החלק של ההתחשבנות,
אוקיי.
של הבילינג עצמו, להוציא את החשבונית, לעמוד בכללי המס המקומיים והבינלאומיים, אלה החלקים הקשים יותר.
אוקיי.
ולאחר שסיימנו את הפיתוח של ההתחשבנות והמיסים, גם בארץ וגם בעוד מדינות, החלק הנוסף שהוא לא פשוט, הוא החיבור של כל ערוצי האונליין שדיברת עליהם בהתחלה וזהית אותם באמת נכון, אלה החלקים המשמעותיים הבאים. החלקים של איך לחבר שתי חברות שכל אחת חושבת אחרת, מתנהגת אחרת, וצריך לדעת לחבר עם ביניהם אינפורמציה, שבסוף תועיל ללקוחות שלי.
זה בסדר, אבל חלק מהאינפורמציה זה בעצם מידע, בואי נגיד, חלק מזה הלקוח צריך לדעת, אבל... את הרוב הוא לא צריך לדעת, הוא לא צריך לדעת איך המספר שלו עובר מהטיקטוק שלו בנייד או במחשב ואל דלפק הקבלה. זה לא מעניין אותם, אותי לפחות זה לא מעניין,
נכון.
אבל אתכם כן.
בוודאי.
כי?
אני גם צריכה להיות בטוחה שאני לוקחת את הפרטים של רמי שני, ולא מאחדת אותם עם רמי שני אחר. אז האינפורמציה הזאת היא מאוד חשובה, אני בטוחה שיש יותר מרמי שני אחד.
אני דווקא הייתי שמח אם היית עושה את זה עם ההוא מקריית גת, כי הוא מנהל חברת מתכת, אבל בסדר.
אז האינפורמציה הזאת מעניינת אותי, כדי שאני אוכל באמת לדעת, לטרגט את האורח האמיתי הנכון, ולתת לו את המוצרים שמתאימים לו ביותר.
אני רוצה לשאול שאלה חוצפנית.
בבקשה.
אוקיי. יש קצת כללים בעניין, קצת כללי, הייתי, את יודעת מה, הייתי מגדיר אותם כללי נימוס, בעניין של משלוח ספאם. ומלונות וחברות תיירות, זה אחד האסונות הכי גדולים. מתי אפשר להגיד למלון, די, לא רוצה שתשלח לי יותר.
מיידית.
איך?
מיידית אפשר להגיד, עוד במועד ביצוע הזמנה, במועד ביצוע הזמנה הראשוני, אתה יכול להגיד לאותו איש קשר שניהלת מולו את ההזמנה במלון, שהוא יוריד אותך מרשימות התפוצה. יש לו את הכלים הטכנולוגיים לעשות זאת.
כן.
ומיד באותו רגע שתבקש ממנו, כבר לא תופיע שם יותר, והם עומדים בזה.
זה העמידה. ועכשיו שאלה אחרונה. אחד המלונות שהכי קשה לנהל אותם, באמת, ראיתי את זה, זה מלונות צפים. אתם גם שם?
מלונות צפים.
כן, את יודעת, ספינות הענוגות, לא, ספינות טיול וכאלה, אתם גם שם?
בהחלט. יש לנו גם חיבור לאוניות נופש כאלה ואחרות.
אין לי אלא להוריד את הכובע, אבל כן, אוקיי, תמשיך.
ואנחנו יודעים גם לתת פתרונות גם לעולם החדש של דירות אירוח, Airbnb, מה שנקרא.
רגע, Airbnb בסדר, אני עדיין באוניות.
אז יש גם אוניות, גם אוהלים, גם קרוונים.
כלומר, כל מה שזה תיירות לינה, ורציתי לספר לי משהו על תיירות טכנולוגית.
תיירות טכנולוגית.
כן.
הייתי רוצה באמת לקחת את התיירות הטכנולוגית לשלב הבא.
שהיא מה? קודם כל מה היא? זה תיירים שבאים לרכוש טכנולוגיה? לא. או מהנדסים או כאלה?
לא, הכוונה היא באמת לדעת לספק לכל אחד מהאורחים את המוצר הספציפי הנכון הרלוונטי לו, במחיר שמתאים לו.
כשאת אומרת מוצר זה חבילת כן, בית מלון.
נכון, חבילת אוקיי. בית מלון היא חבילת בית מלון, שכוללת לינה, אירוח, ארוחות, כניסה לטרקלין, וי-פיי.
חלוק ונעלי בית.
חלוק ונעלי בית, ובוסם שמותאם לפי מה שאתה אוהב, ביחד עם היין. התיירות הטכנולוגית תדע להביא את המוצר המתאים הנכון ביותר אליך, כדי שתוכל לנהל חוויית אירוח טובה יותר, מתוך ידיעה שאנחנו רוצים שתחזור.
כלומר, מה שנקרא שימור לקוחות.
שימור לקוחות, אבל ברמה הגבוהה יותר.
גזרת עיניו פלג כהן, תשמעי, זה מרתק. אני עוד יכולתי לשבת פה ולשמוע עוד הרבה, ויש איזה ריח של חול. אבל נסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה, רמי.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? האם הגברים הישראלים מסכימים להשאיר צאצאים אחרי מקרה של מוות פתאומי באירוע צבאי או ביטחוני?
האם אתה מסכים שבמקרה של מוות בלתי צפוי שלך, הורים שלך ישתמשו בזרע שלך כדי להביא ילד לעולם ויהפכו לסבא וסבתא של הילד שלך?
אוקיי.
לשאלה הזאת מתנגדים 47% מהגברים שיש להם הורים בחיים.
עוד פתרונות לייעול משאבים בתחום של כלכלה כחולה.
טורבינות רוח. כי נכון שהתחום הזה הוא פחות רלוונטי לישראל, יחד עם זאת, אנחנו היום פה במרכז הלאומי לכלכלה כחולה מחפשים הרבה טכנולוגיות בתחום הזה.
מחקר עמדות בתקופת לחימה. איך עושים אותו?
שדה המחקר הזמין, מבחינתי, אוכלוסיית המחקר היו כל הקולות שהושמעו במדיה החברתית, סרטונים, כתבות פורמליות בפלטפורמות של חדשות. את כל הדבר הזה פשוט ליקטתי. ב-15 יום הראשונים מאז הטבח, וליקטתי את זה לתוך קבוצת וואטסאפ שבניתי עם עצמי ועם אותו קולגה דוקטור ניר רוזמן, ופשוט אמסנו לתוך הקבוצה הזאת כל התבטאות, כל סרטון שאיתרנו.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.